גלי צהל השעה 10, ערב טוב, כאן אילה מסמאילוב, עם מה שקורה עכשיו. הלכה לעולמה רונה רמון, אלמנתו של האסטרונאוט אילן רמון ואימו של הטייס אסף רמון, זיכרונם לברכה. רונה, בת 54, נפטרה לאחר מאבק ממושך במחלה קשה. היא הותירה אחריה שלושה ילדים, יפתח, טל ונועה. רבים בהנהגת המדינה ובמערכת הפוליטית צפדו לה הערב, בהם הרמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט שאמר, רונה קמה מטרגדיה אישית שהייתה לטרגדיה של עם ישראל כולו. גם במציאות בלתי אפשרית היא בחרה תמיד בחיים, כך הרמטכ"ל. טקס ההשקבה של רמון יערך ביום רביעי בשעה 4 במרכז פרס לשלום, מנוכחות משפחה וחברים בלבד. הציבור מוזמן לעבור על פני ארונה שיוצב קודם לכן במרכז פרס בין השעות 9-1. כוח האום בלבנון מאשר לראשונה כי שתי מנהרות התקפיות של חיזבאללה עברו את גבול לבנון וחצו לשטח ישראל. בהודעה זו הוא למעשה מיישר קו עם ישראל ומגבה את פעילותה נגד מנהרות חיזבאללה. כתבנו הצבאי צחי דבוש מזכיר כי עד כה נמצאו במבצע מגן צפוני שנמשך כשלושה שבועות ארבע מנהרות של הארגון. ארגון המורים יפעיל ממחר עיצומים בבתי הספר העל יסודיים. לא יתקיימו מבחנים או כל פעילות לאחר השיעור השמיני בשל עיכובים במסע ומתן על דרישותיהם השונות. כתבתנו לענייני חינוך מיכל צ'ין מציינת שארגון המורים מוחה על אי החלת הסכם השכר עוז לתמורה על כלל מורי העל יסודי. מטען הושלך לעבר אוטובוס סמוך לכפר יעבד בחטיבה המרחבית מנשה לפני שעה קלה. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כוחות צהל מחפשים באזור אחר המחבל שהשליך את המטען. אושר בכנסת מינויו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר הביטחון באופן רשמי. כתבנו מיכאל האוזר טוב מוסר כי המינוי אושר ברוב של 59 קולות לעומת 56 של האופוזיציה. פרסום ראשון, קרן אוזן מסתמנת כיושבת הראש החדשה למועצת הרשות השנייה. ועדת גילאור לבדיקת מינויים בשירות הציבורי אישרה הערב את המינוי. כתבנו אליאב בתיתו שמביא את הפרטים, מציין כי אוזן שעבדה בעבר בערוץ 20, מקורבת לבחירים במפלגת הליכוד, וכי הממשלה צפויה לאשר את מינויה. חברת Airbnb מודיעה נשאה את ההחלטה לא להציע באתר דירות הנמצאות ביהודה ושומרון. שר התיירות יריב לוין אמר לאחר פגישה עם סגן הנשיא של החברה, קריס ליהן, נמשיך לפעול כדי להבטיח שאזרחי ישראל כולם יזכו ליחס שווה, לרבות ביהודה ושומרון, כך שר התיירות לוין. ובספורט, כדורגל מליגת העל, מכבי תל אביב מובילה על מכבי חיפה 2-0 במחצית השנייה שנפתחת כעת. כתבנו אופיר יונתן מציין כי השחקן שכבש את השערים למכבי הינו החלוץ אלירן עטר. מזג האוויר, הלילה יהיה גשום בצפון ובמרכז שימשך עד מחר בשעות הצהריים. אלה החדשות שעורך אופיר צ'יזיק.
עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.
יחד עם גינורס, הבית של החיילים, גלי צהל. בשורות טובות, נחמות וישועות לפועל הצעיר. בצוק העיתים, מתהום תחתיות, מבקשים מנהר החיים השוצף נחל השאול, כמו שאמר פנחס שדה, העיר הקרק, החיוור, מבקשים מעט מים חיים. ג'אמן, bless his imperial majesty, emperor. הלילה. אך ורק מכיוון שאנחנו נאמנים לפלטפורמה, כמצוות בר ברוחוב, הפלטפורמה שלנו היא לדבר בתקווה גדולה, לסגור את מעגל הדיבור בתוכנית רביעית והאחרונה לעת עתה, בכפוף למה שיקרה, אבל רביעית ואחרונה, על אודות וולודיה, וולפגנג, גרז'ונקה, לימים ביל גראם, האימפרסריו של ה-60's, המפיק, האמרגן, הנתב, הסייר, הנווט. ערב טוב לגיל רס.
אהלן, ערב טוב, אהלן. והמאזינים כמובן. אנחנו מדברים על ביל גראם.
נכון.
איש עקרונות רס.
ממש, כל מי שפגש, זה מה שהוא אמר. איש עקרונות, בן אדם נאמן לדרך, לא בכדי. עם הימים, בחלוף השנים, הוא סגר את התיאטראות הגדולים שלו, את מועדון הפילמור איסט, את מועדון הפילמור ווסט בתחילה. אחר כך סגר את הווינטרלנד בסן פרנסיסקו, ואמר שלום לכל הלהקות החיות, לכל ההופעות. והמשיך בעמלו, המשיך בעמלו. אז כמו בפרקים הקודמים, אנחנו מקדישים את זה לביל גראם כמובן, אתה תהיה איתנו כאן עד השעה 11, ואנחנו נסגור את סיפור חייו למעשה שנות ה-80 וה-90, לא הספיק הרבה מה-90s, הלך לעולמו ב-91, בסיפור קשה, שאנחנו נספר גם עליו, ובעיקר, אנחנו נביא את ההקלטות החיות הטובות ביותר, משחר ההיסטוריה, ביל גראם.
Thank you.
אייל קופר, מייק בלומפילד. 13 בדצמבר 1968, בפילמור איסט, בניו יורק. במועדון של ביל גראם, וביל גראם, אגדה, אגדה באמת, אגדה בחייו, ואגדה גדולה גם במותו. גיל רס, אדבוקט, בן אדם שבעצם, אני לא אוהב להגיד על דברים, אנשים אחרים מה קורה איתם, אבל ללא ספק, האיש הזה מונח בנתיבות, כל מפיק מוזיקלי גדול שנדרש לעבוד ובעצם לחשוב על, על, על מה קורה, מה פני הדור, מבחינה מוזיקלית, ניסיון של פיענוח, של תרבות נגד, של להיות מצד אחד גם בחוץ, בן אדם הזה כזכור, מאגר, שהגיע מברלין, משפחה נרדפת על ידי הנאצים, וחלקה הושמדה בשואה, ובורא את עצמו מחדש כדי להצעיד קדימה דורות של אמריקנים צעירים, ובעצם לשנות את פני התרבות הפופולרית של המוזיקה, או את התרבות המוזיקלית הפופולרית בעולם כולו.
וגם להשתתף בכלל בלקדם אירועים חברתיים, מהפכה חברתית בעצם. כי אני לא חושב שדיברנו נניח על ההופעות שהוא קיים לכל המטרות החברתיות של נניח תושבי סן פרנסיסקו, או את, כשהוא נתן את האולם שלו לאירועים כמו לבלק פנתרס פארטי, אתה יודע, עם יואן ניוטון וכל המנהיגים של הבלק פנתרס
שהגיעו. מה זאת אומרת, האיש הזה שמארגן הפקות מוזיקליות נתן את התיאטרון שלו בשביל התכנסות של הפנתרים השחורים, של הבלק פנתרס?
של כל מיני תנועות חברתיות. זאת אומרת, זה כמו שאתה אומר, המהפכה החברתית.
בכיוון מסוים, כן, ה-KKK הוא לא נתן את האולם שלו.
כמובן, אנחנו מזכירים שביל גראם היה איש עקרונות, ולכן הוא כמובן היה מעורב מאבקים לחופש, סך הכל, לחופש ביטוי ולחופש מוזיקלי.
שמע, לא מזמן הסתיים לו חג חנוכה, נכון? שמדליקים מנורה וחנוכיות וחוגגים את ניצחון המכבים על היוונים ואת החירות וכו', ואת האור הגדול שיש בעולם. ואולי גם במובן הזה נזכור שכחלק מהמלחמה, כחלק ממסע המאבק המתמשך של ביל גראם באנטישמיות, ובגזענות בכלל, בכל מופע שלה בעולם, תכף אתה תדבר גם על יבשות אחרות, הוא הקים בסן פרנסיסקו מנורה ענקית לכבוד החנוכה, שעד היום מדליקים איתה.
עד היום מדליקים אותה, הדליקו אותה השנה גם כן. וזה לזכרו, למנורה
חנוכיה, כן,
חנוכיה, מנורה, כן. בסן פרנסיסקו, לזכרו של ביל גראם, וזה טקס שקורה כל שנה. היום היה לי שיחה מאוד מעניינת עם שוקי וייס, שהוא קצת הבילי גראם, הביל גראם הישראלי.
כן, המפיק המוזיקה, המפיק המרגן,
שהביא לנו...
פרסריו גם,
כן, כן, עכשיו הוא גם פתח בזמנו את קולנוע דן, שהיו שם הרכבים שהגיעו כל שבוע מחול, למשך תקופה של כמעט שנה, כל שבוע הרכב מחול, וגם מובן הופעות של הלהקות המקומיות.
כן.
ושוקי סיפר לי על הביקורים של ביל גראם בישראל, ביל גראם היה בישראל מסתבר 3 פעמים, והוא הגיע עם סנטנה פעם ראשונה לארץ. ושוקי מספר על החוויות, סנטנה אז הופיעו בברכת הסולטן, ההופעה הראשונה שלהם בישראל. קרלוס סנטנה כמובן ביקר בעיר העתיקה, בוויה דולורוזה. שוקי מספר לי שהוא ממש התרגש עד בכי.
מי?
קרלוס סנטנה, לא שוקי.
אבל מה, בסדר, זה גם לא ביל גראם, סנטנה התרגש בוויה דולורוזה.
לא, אבל תשמע, זה מעניין.
לא, מה, סליחה, רס.
הכל זה חוויות שאתה מלווה אומנים, ואתה רואה אותם ברגעים האינטימיים האלו.
בסדר, אבל סנטנה.
זה מאוד חשוב.
לא.
וקרלוס, בן אדם מקסים, שכמובן...
בן אדם מקסים.
כמובן.
בסדר, אבל...
אנחנו מזכירים עכשיו למאזינים, איך שביל גרם בעצם פגש את קרלוס סנטנה בגיל 17, כשהוא טיפס על הצינורות בחוץ.
קרלוס סנטנה כשהיה בן 17 פגש את ביל גרם.
נכון, כשביל גרם ממש שמע את הרעשים מחוץ למשרד, פתח את החלון, ראה את קרלוס, אתה יודע, על הצינורות, ומנסה להתפלח להופעה של קרים, לראות את אריק קלפטון.
נכון, לא, אני אגיד, ללא ספק, חייו של ביל גרם אהב מאוד את סנטנה, הוא דחף אותו, כזכור, הוא התנה את ההשתתפות שלו בייעוץ מוזיקלי בוודסטוק, לזה שיכניסו את סנטנה לליינאפ, ללוח ההופעות, ולא היה רשום שם לפני כן, בעצם סנטנה חייב לו את כל הקריירה שלו, אבל אני רק מחיתי קצת, להזכיר לך שפחות רלוונטי ההתרגשות של סנטנה בוויה דולורוזה.
תשמע, בין קרלוס
כאילו לביל, אם לא סנטנה התרגש.
בין קרלוס לביל היה את האהבה הגדולה נכון, למוזיקה לטינית.
נכון.
בכל אופן, שוקי סיפר לי גם על ההופעה של הנביל ברדרס בישראל, שביל גרם גם הגיע. נכון, הייתה הופעה בקרמיאל, 20,000 איש הגיעו לקרמיאל לראות את הנביל ברדרס. אוקיי?
ו... 20,000 איש של קרמיאל, אגב, ב-1948, זה 600,000 בגולדן גייט פארק ב-94.
נכון.
חישוב קטן.
כן, משהו ארץ.
טוב,
עוד משהו מאוד חשוב על הביקור שלו.
יש לנו את כל השעה.
תראה, ביל גרם, בפעם השלישית שהוא הגיע, הם נסו גם לעשות את הזריחה במצדה עם המנהל של הגרייטפול דד. ואז המנהל של הגרייטפול דד יושב ואומר, וואו, I see it, dead. את the dead sea.
כל זה דובר על הטרגדיה הגדולה הזו.
להתקדם עם ביל גרם, שזה היה גם חלק מהחלום שלו.
איך ב-79, הגרייטפול דד הגיעו עד שערי ארץ ישראל, מצרים, אל הפירמידות, ולא הגיעו לעשות הופעה היסטורית, שרק מלחשוב על העטיפה של התקליט, the grateful dead in the dead sea, זה כבר, איך אומרים, הנפש קרק, קלטה לדבר הזה, וזה לא קרה. Grateful Dead לא הגיעו לזיון, אבל ביל גרם היה פה 3 פעמים, וגם כמעט היינו קרובים לזה.
אחותו גרה בתל אביב, אני לא יודע אם היא עדיין בחיים.
לא, גרם? כן. אין יותר אחיות.
אין יותר, אוקיי.
Okay. מה שנקרא, המחזור הראשון הלך.
אוקיי. Okay. והפעמים האלו שהוא הגיע, הוא הגיע גם כן עם עוד מנהלים וחברים שעבדו איתו, זו הייתה פשוט תמיד חוויה ענקית, ואז הוא קרא לבית שלו במרין קאונטי, הוא קרא לבית מצדה. כך שזה היה השלט שהיה מחוץ לבית במרין קאונטי.
לא בטוח שזה שם טוב, כן? רס, לא... בוא לא נזכור.
לא, אבל רק להראות את הגאווה שלו, את ה-attachment, אוקיי, לישראל.
ואת הניסיון שלו...
באמת לעזור ולשלוח לפה הרכבים ולהקות, ושוקי ממש התרגש ומוסר דש.
תודה רבה. דש חזרה. אגב, אני רוצה להגיד, בשנות ה-80 היה אפוס מאוד גדול, אם אתה זוכר, עם פיטר שטראוס וברברה קררה ופיטר אוטול, מסדה, אתה זוכר את הסדרה הזו? שהיה כמה פרקים, סוגר שדר בערוץ.
כן, 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 בטח.
טוב, לא, רק עשיתי לדוח את זה קורה. חכה. אפשר היה כבר לזהות האמת. ג'וני וינטר. Good Morning Little School Girl של ג'וני וינטר בשלושה באוקטובר 1970 בניו יורק בפילמור איסט. כל מי שזכה לראות את ג'וני וינטר בהופעתו האחרונה בארץ ישראל במועדון ברבי, הייתה זכייה גדולה מאוד, לא זמן רב אחר כך הלך לעולמו, הגיטריסט המופלא הזה, גם זמר מאוד מאוד מיוחד עם הקול הזה, ג'וני וינטר, לזכרו, במועדון של ביל גראם. מה אתה אומר על ג'וני וינטר, אה?
כן, ענק. אני גם הייתי בהופעה בברבי.
נכון, היינו אחד ליד השני. תגיד,
יש הופעות שאסור להחמיץ פה בזה.
ממש. לצערנו לא נראה כבר את כל הגדולים האלה. זה לא יאמן, זה פשוט שכבה גדולה שפשוט נעלמה מן ההיסטוריה, והותירה אחריה במובן מסוים ריק. כי טוב, לא נהפוך.
זה לא אותו דבר, כן.
ממש לא אותו דבר, אמר את זה גם ביל גראם. אם כן, אנחנו נמצאים על סיפו של עידן חדש, של הפקות מוזיקליות שהן כבר פחות מאופיינות, כמו שאמרת בפרק הקודם, בשלב מסוים ביל גראם שם לב שכל המוזיקאים, חברים שלו, מה שנקרא, כן בהגדרה או לא, אמרו לו, טוב, אנחנו נשמח, אבל דבר עם הסוכן שלנו, ואז הסוכן דורש סכומים שכבר אי אפשר לעמוד בהם, וכל בעצם המקצוע הזה של להיות אימפרסריו ולהחזיק מקומות, מקומות לא רק שמאכלסים הופעות מוזיקליות, כי סתם להיות מסגרת לתוכן זה לא בעיה גדולה, אבל להיות מקום שמאפיין, יוצר, מצמיח, נזכור ש-54 תקליטי הופעות סופר טופ, עסקי 20 מהם אלבומי זהב, הוקלטו רק בפילמור איסט, לא לדבר על הפילמור ווסט, ולא לדבר על ווינטרלנד, ולא לדבר על מקומות אחרים והופעות אחרות שביל גראם היה קשור בהם, כמו ההופעות שאתה הולך לדבר עליהם, בעצם התרכז בקונצרטים של צדקה, ונקרא בנפיץ.
חבל שלא צולמו דרך אגב כל ההופעות האלה, כמעט שאין
חומרים מהמועדונים
האלו, כן.
יש את הסרט על הקלוזינג אוף פילמור, שהוא מאוד מומלץ לראות את זה בעצם כל מה שיצא.
קצר מדי, גם.
נכון, גם קצר, נכון.
אבל תשמע, ברגע שנסגרים האולמות וסיפרנו שהוא פונה להיות בעצם מפיק של טורים גדולים, הימים האלו בכל אופן הכי בעצם חשובים, זה הטורים שהוא עושה לרולינג סטונס ב-72, ב-76, ב-81, ב-82, ב-1985, לעשות טור של רולינג סטונס בארצות הברית ואירופאי, זה כמובן השיא של כל מפיק, מדובר גם בכמות קהל עצומה, בהכנסות של מיליוני, עשרות מיליוני דולרים, וכאשר ב-1989 ביל גראם לא מקבל את הטור של הרולינג סטונס, זה אחד הדברים הקשים שקוראים לו בקריירה המוזיקלית. מה זה לא מקבל?
הם הפסיקו לעבוד איתו.
כן, אבל ביל גראם היה מאוד קרוב אליהם, הוא גם היה מארגן את הטורים של מיק ג'אגר לבדו עם הרכב שלו בכל העולם. זאת אומרת, זה אנשים שהכירו מאוד טוב אחד את השני, אבל ההצעה של ביל גראם באותו טור, לא...
אגב, תקליטי הסולו של מיק ג'אגר עוד יותר גרועים מתקליטי הרולינג סטונס.
המעולים.
שאי אפשר בכלל
להגיע לה... המעולים ביותר, כן, שעשו לבלוז.
אין לזה מספר.
תרמו לבלוז בצורה פשוט מדהימה.
תרמו לבלוז באופן שזה
הכי... אחד ההרכבים כמובן הכי גדולים, הכי, לא הייתי אומר מתוקים, אבל...
נכון, בהחלט לא...
גם לא חמודים, אבל מקסימים.
בטח לא בהקשר של ביל גראם, שהם שברו לו את הלב בתשמ"ד 1989.
הם נשארו אבל חברים טובים, כי ביל גראם מאוד אהב אותם.
בוא אני אגיד, אני אקדים אפילו את המאוחר.
דרך אגב, אתה יודע מה הם הציעו לו? למרות שהמארגן הקנדי הוא זה שזכה בטור, והבטיח לכל אחד מהרולינג סטונס 20 מיליון דולר על הטור, הוא הציע, הרולינג סטונס עמדו על זה, הוא הציע לביל גראם, שיהיה בעצם ה-creative consultant.
נו באמת.
$50,000 לחודש, למשך 10 חודשים. וביל גראם סירב, הוא רצה לנהל את הטור, כי כמו שאמרנו קודם, הוא איש עקרונות, הוא
עמד
על כל הפרטים, הוא רצה להיות בקונטרול אז.
אני יכול לשאול אותך שאלה אישית? מאיפה כל הידיעה האינטימית עם פרטי החוזים של ביל גראם לאורך השנים?
זה כמובן, אנחנו
מגלים ש... 48 דולר עלה לאמץ.
כי יש ספר מדהים שאנחנו שוב ממליצים, זה ספר שיצא ב-1993 על ביל גראם. 92. 92, נכון, יוצא, אני, כן, רכשתי אותו בשנה אחרי.
בדילי.
זה ספר שצריך, שלא רק כל מפיק קרא אותו כמה וכמה פעמים, אבל זה בכלל כל מי שמתעניין במוזיקה בתקופה הזו, ששנת ה-60-70, חובה לקרוא את זה.
זה נקרא, כשם החברה שלו, ביל גראם פרזנטס.
כן, 700 עמודים, מרתקים, עם עדויות של כל האנשים שעבדו סביבו.
טוב.
קיצור, אז זהו, אז הרולינג סטונס, הוא עובד על הדברים האלו, הוא לא יושן כל הלילות, הוא נכנס ב-1985 לדיכאון גדול. שרפו לו את המשרדים עם כל הממורביליה שהוא שמר שם. המוזיאום הזה שהוא חלם לעשות ולבנות באיזשהו שלב של רוק אנד רול, כל זה נעלם בשריפה, כאשר מי שכנראה זרק את הבקבוקי מולוטוב לתוך המשרדים האלו, גם צייר את סמל
הסוואסטיקה, צלב הקרס.
נכון, ובוא תספר נגיד, למה זה.
נכון, בוא נגיד על איזה רקע האירועים האלה, אנחנו הזכרנו את זה בקצרה במבוא, בפרקים הקודמים, אבל באמצע שנות ה-80, כפי שאמרת, רונלד רייגן, אז נשיא ארצות הברית של אמריקה, ורונלד רייגן החליט לבקר יחד עם הלמוט קול, זוכר את הלמוט קול, כמובן, הקנצלר, לבקר בבית קברות לחללי מלחמת העולם שנייה, בביטבורג, בלוקסמבורג, זה WW2 Cemetery, ככה ידוע, מפורסם, הגיע שם רונלד רייגן, ונודע לביל גראם, שרייגן הולך להניח פרחים במקום שבו גם קבורים בין היתר כמה עשרות חיילי ואפן אס-אס. בהיוודע הדברים האלה, אגב לא רק לביל גראם, גם לארגונים הומניטריים אחרים, יצאו בהפגנות ובתרוניות שרונלד רייגן לא יעשה את הדבר הזה. ביל גראם לקח עמדה מאוד מאוד רדיקלית ונוכחת מבחינה תקשורתית בכל ההתנגדות לדבר הזה, כמובן שבזמן, כמובן שרונלד רייגן לא חזר בו מהדבר הזה, ויש את הצילומים הבאמת מקוממים של רונלד רייגן, שמבין גם את המשמעות וגם את הפרוטסט, הבוחר לעשות את הדבר הזה, מניח את הזרים בבית הקברות בביטבורג בלוקסמבורג, באותו זמן ארגונים נאו-נאצים או פרו-נאצים, שורפים לביל גראם את המשרדים המיתולוגיים שלו, הגדולים, עם כל הצילומים שרואים את התמונות של הילד שלו, ושהמשפחה, ובוב דילן, וכל האומנים והמוזיקאים.
אוסף של כלי נגינה של...
אוסף אדיר של כלי נגינה, נשרפים כלא היו. הדבר הראשון שביל גראם אומר בטלפון, כשהוא מתקשר, ואומרים לו שנשרף המשרד, זה היה המשפט היחיד, is anyone okay? Is everybody okay? האם כולם בסדר, האם מישהו נפגע, זה היה החשש הראשון שלו, וזה קורה בה בעץ, בזמן שהוא מפגין את התמיכה שלו, ונזכיר שהבן אדם הזה הסתובב בוודסטוק עם הדליון חי, ולאורך השנים עם המגן דוד, וכן.
הוא חווה את זה כאקט אנטישמי, והוא אמר ציטוט שלו, הרגשתי שפשוט כמו אונס, ושכל ה... כל ה... בעצם הילדות שלי כן. חוזרת אליי כן, מול הפנים.
אתה זוכר מה היה המשפט שהוא אמר, ששמו אותו, שיבוא ותבחר אותו משפחה מאמצת? איך הוא אמר שהוא מרגיש?
הוא אמר, הרגשתי כמו pet in a pet shop. אנחנו מזכירים שהוא הרי ניצל, ניצל מהמחנות, כשהצלב האדום פינה אותו מצרפת לארצות הברית, במסע ארוך מאוד.
הוא מרגיש כמו אחד ששמים אותו לתצוגה.
כן, עד שהמשפחות באו ובחרו את הפליטים שהגיעו, את הילדים היהודים, הוא היה בן 11, ולקח כמעט חודשיים עד שבחרו בו, הרגיש, וכל זה חוזר אליו ככה באקט הזה של שנאה שהוא חווה.
במרץ 1970, בלילה שבין 27 ל-28, הופעה אדירה בפילמור איסט בניו יורק, שני האנשים שאנחנו הולכים לשמוע, גם הם כבר אינם בין החיים, אבל מה שמעניין פה זה שדובר בג'ו קוקר וליאון ראסו ביחד, ביצוע מאוד מינימליסטי, לשיר של בוב דילן, שיש בוב דילן שנקרא Girls from the North Country, If you're traveling in the North Country Fair, when the wind is heavy on the borderline. זה השיר. אז נשמע את ליאון ראסל, כל המחודד שלו, אומר ככה, יש מישהו פה בקהל, ופה אני יודע שבוב דילן נמצא בקהל, אומר, יש פה מישהו בקהל שאנחנו מאוד אוהבים אותו, ואנחנו הולכים לשיר שיר שלו, because we love him, that's why.
Okay, there's a guy in the house tonight that I know that y'all have watched for a long time. Me and Joe have watched him for a long time. We love him. We're going to do one of his songs, because we love him. That's why. If you're traveling to the North Country Fair, where the wind hits heavy on the borderline, remember me to the one who lives there. She once was a true love of mine.
See her hair's hanging long, flows and rolls on down her breast. Do you see for me when her hair's hanging long? Oh, that is the way I remember it.
Yeah. If you go when the snowflakes fall, where the rivers freeze and the submarine, see for me she has a coat so warm,
and of course I'm
to keep her from the howling wind.
Together my love,
with you
to travel in the North Country Fair,
where the wind
gets heavy on the borderline, remember me the one who loves her. She once was a true love.
Leon,
the whole band, it's really good to see you again.
Yeah. עצוב, עצוב, גם ג'ו קוקר, גם ליאון ראסל, מה נשאר? עושים את The Girl from the North Country, רק בעצם בוב דילן נשאר.
גם ג'ו קוקר הגיע לארץ.
נכון, גם הגיע לארץ. אבל לא התתרמר ובכה והתייפח בויה דולורוזה.
אולי ליד הקוטל הזה.
נכון, אז מה? לא בויה דולורוזה.
זה גם קורה, בהרבה אומנים.
נכון. הרבה איסורים. בוא נדבר על תרומות גלובליות, על התעסקות עם באמת הופעות מטרה אוניברסלית. הימים הם ימי הסגרגציה והאפרטהייד בדרום אפריקה, והמלחמה המאוד מאוד מאוד קשה שהייתה גם לתומכים מחוץ לארץ, אבל כל שכן לתושבי המקום הזה שהיו צריכים להיאבק על זכותם להיקרא או להיחשב לבני אדם. וכמצוות הסולידריות והאחדות, בן אדם למוד סבל, שכפי שאמרת, כמו הרגיש, כמו, איך הולך השיר הזה, How much is that doggy in the window, כמו חיית מחמד, מציגים אותו לרעבה כדי שיבואו ויאמצו אותו, כדי שיוכל להתחיל חיים חדשים. ככה הוא תומך במטרות נאצלות למען חירות ולמען מזי הרעב באפריקה,
כן,
והמגיפות.
נכון.
ספר על זה קצת.
ב-1986 ביל גרהם בעצם מארגן סיבוב הופעות שנקרא Conspiracy of Hope לאמנסטי, לארגון אמנסטי שנאבק על, בנושא זכויות אדם, זכויות אנשים שעצורים במדינות, והוא מקיים שש הופעות
כמו בחודש, כמו מאסרים פוליטיים.
כן, בדיוק. שש הופעות בחודש יוני. זה הופעות שמשתתפים בהם U2, סטינג, בריאן אדמס, פיטר גבריאל, לו ריד, ג'ון בז ונביל ברדרס.
ג'ון בז? ג'ון בז, יש פה איזה משהו.
ובהופעה אחת, מתארחים גם פלה קוטי, פלה קוטי מתארח עם אצל סנטנה, מדהים. ויש גם את הריוניון של פוליס, שזאת תהיה ההופעה האחרונה של פוליס ביחד, מה שזה. יש תוצאות, 45 אלף איש נרשמים לארגון כחברים, רק בזכות השבועה עם הופעת האלו בארצות הברית, וגם אמנסטי זוכים ב$5 מיליון, בכדי להמשיך את המאבק. ב-1998, שנתיים אחרי זה, הטור הזה נהפך לטור עולמי. זאת אומרת, והפעם, הטייטל זה Human Rights Now. אוקיי? וזה הפעם טור עולמי שביל גרם גם כן הוא המנהל שלו. ותשמע, הטור הזה גרם לו להמון המון תסכולים. כי תשמע, זה היה טור עצום. טור שאתה צריך, הוא הגיע למדינות, אתה יודע, למדינות שהתשתיות לא היו מוכנות לסדר גודל של ההופעות.
לא רק זה, למדינות שהתנגדו בכל תוקף לזה שהם, בזמן שהם מדכאות מיעוטים ועושות מעצרים ומעצרים פוליטיים ומנהליים וכולי, אתה בא פה בשם החירות, כמו למשל הודו. הודו התנגדה בכלל שיוזכר בכלל.
את הקטע של Human Rights, זה שיגע אותו, פשוט הוא הגיע לניו דלהי, והוא רואה שכל הפוסטרים, אין שם מילה אחת על Human Rights.
שזה מטרות הקונצרטים שהוא מארגן.
אלא כאילו חוגגים את ה-25 שנה ל-Times of India, לעיתון מקומי. הוא היה צריך פשוט, אתה יודע, גם בארגנטינה, תקופה של הגנרלים, להתגבר על, אתה יודע, על המון המון בעיות. והטור הזה לקח אותו גם לזימבבווה ולחוף השנהב, שזה בכלל היה צריך להטיס את כל הציוד. הוא גם הופיע ביפן, הטור הזה, בקנדה, בקוסטה ריקה, ספרד, איטליה, הונגריה, צרפת, באנגליה, בכל אחת מההופעות האלו. היו כמובן אומנים מקומיים שהשתתפו.
מעניין, זאת אומרת, גם תמיכה בהפקות המקומיות.
כן, כן, כמובן, ולתת להם כמובן גם מוטיבציה, אבל שנייה עוד משהו חשוב, מי בעצם השתתף בטורים האלו?
אמרת.
ברוס, לא, לא, זה היה הטור הראשון, זה עכשיו אומנים שונים לגמרי, זה ברוס ספרינגסטין. זה סטינג, זה פיטר גבריאל.
עוד פעם פיטר גבריאל.
טרייסי צ'אפמן, יוסון דור. זה בעצם הגרעין של האומנים שמופיעים בסיבוב הענק הזה של אמנסטי אינטרנשיונל. הוא ברעיונות, הוא תמיד אמר שהטור הזה היה לו פשוט הדבר הכי קשה והכי מעייף שהיה.
אני מבקש ממך באמת, בתור חבר, אל תזכיר יותר את פיטר גבריאל וסטינג בתוכנית הזו. טוב, כבר הזכרת אותם יותר מדי פעמים. תעשה טובה. למרות שפיטר גבריאל, אתה יודע, יש לי פינה חמה בלב.
אוקיי, אנחנו, אתה יודע, נמשיך את הוויכוח הזה בהמשך.
לא רולינג סטונס, לא פיטר גבריאל, לא סטינג, וגם אל תכניס לי את סטינג בתוך פוליס. אתה אומר כאילו פוליס זה משהו אחר, זה להקת בלט. לא, זה גם של סטינג.
Break the silence. have trouble, I can say, don't you know, babe.
Years after, Elvin Lee המנוח, איזה גדול. 10 years after working on the road, וזה היה ב... זה היה גם בפילמור איסט בפברואר 1970, 27-28 בפברואר 1970, working on the road 10 years after. ביל גרם, לא יאמן כמה אדם אחד כמעיין נובע, ניהל, ארגן, הפיק, כמובן דאג גם להקלטות הללו, שאנחנו שומעים אותן, ויש אגב אתר כזה, וולפגנג וולד.
וולפגנג וולד.
בדיוק, הכספת, בדיוק, הכספת של וולפגנג. וולפגנג זה כאמור השם הילדות של וולודיה גרז'ונקה, ביל גרם, ושם מדי פעם הם שחררים דברים, סאונדבורד.
תשים לינק היום בפייס. לוולפגנג וולד.
אין שום בעיה, אז אני אעשה את זה לגמרי, אני אשים את זה. אגב, זה הזמן להגיד לחברים, לפני הישורת, הישורת הלפני האחרונה, התפקדו בדף התוכנית שלנו, גם בפייסבוק, זה נקרא חיים של אחרים. All right. עכשיו, דיברנו על אפריקה, דיברנו על Ivory Coast, חוף השנהב, כן?
זימבבוי.
נכון, וגם הזכרנו את דרום אפריקה. דרום אפריקה עברה, זה לא סוד, טלטלה גדולה מאוד, כמעט בלתי תיאמן, אני זוכר שהילדות שלי... מדברים על נלסון מנדלה בתור בן אדם שככל... איך אפשר להניח בכלל שבן אדם כזה יראה וינשום אוויר חירות מחוץ לכלא שבו נמצא שנים רבות.
25.
וכולם ממש, אנחנו זוכרים את בוטה ואת כל ה... באמת, אנשי הרשעה והנבלה הזו של דרום אפריקה, אנשי האפרטהייד ואנשי ה... כאילו, לא יודע איך בכלל לקרוא לתופעה הזו שהתנהלה כל כך הרבה שנים לעיני כל, עם כל הזיכרון ההיסטורי של המדינות שתמכו בדרום אפריקה, מדינות שלא תמכו בדרום אפריקה.
אז איזה התרגשות זו, אתה יודע, להיפגש עם נלסון מנדלה ולארגן להופעה בעת הביקור שלו בארצות הברית, באצטדיון אוקלנד, ולביל גרם זה הייתה אחת...
1990, השנה היא 1990, נלסון מנדלה, זה קונצרט for free South Africa, למען דרום אפריקה חופשית.
כן, ודרך אגב הוא גם עשה את ההופעות, את ה-Live Ed, ביל גרם. וואו, שכחנו לדבר על זה, ה-Live Ed וגם הופעות...
למה כששוכחים דברים זה פתאום
לרבים? שריתי לנושא AIDS, טורים מאוד גדולים גם בנושא הזה.
נכון.
קיצור,
אקטיביסט, הוא היה אקטיביסט. אתה רוצה להזכיר מה זה ה-Live Aid ככה, מי שאולי שכח? בוב גלדוף וכל ה...
בוב גלדוף, יוטו, בונו, מעורבים בפרויקט הענק.
תקשתי לא תזכיר אותם, אה, יוטו עוד לא אמרתי. אז יוטו גם לא.
לא, זה צנזורה חריפה.
בצלו לא סטינג יוטו.
תשמע, זה...
לא פיטר
גבריל. ה-Live Aid ששודר ב-MTV, ושגם כן נערך בכמה וכמה ערים, משודר בכל העולם, אז MTV בעצם שלטה בערוצים שלנו. בכל אופן, זהו, המרסת, התקרבנו ל-1991.
חכה, לפני 1991.
Alright.
בוא נחזור קצת לשנים קדמוניות. אני מדבר ממש על השנים, שנות ההתחלה של ביל גרהם, עוד לפני 68-69, 1966, 20 בספטמבר. סן פרנסיסקו, פילמור ווסט, כמו תפילה שניסית אל ביל גרהם, בייבי, ביל, פליז דונט גו, פול באטרפילד בלוז בנד. ב-20 בספטמבר 1966, Baby Please Don't Go, של הפול באטרפילד בלוז בנד. ב-25 באוקטובר 1991, ביל גרהם נכח בהופעה של היואי לואיס, זוכר את ההרכב הזה, Huey Lewis and the News, טיפוס נחמד, והם הופיעו, וביל גרהם נסע לשם במיוחד, כדי לסגור עם Huey Lewis, הופעה שלו, גם למען נפגעי סופה, באוקלנד, קליפורניה, סגר איתו על הדבר הזה, ועלה על, על המסוק שלו, מסוק בל.
בל 206, ריינג'ר, ארבע נוסעים.
יום סוער, גשו, ארבעה נוסעים במסוק?
כן, במסוק.
כמה שוקר?
הם היו ארבעה. כמה שוקר? הטייס ושלושה
נוסעים. אני אגיד שאתה גם מוכל למסוקים, כן? שלא אגיד סתם פה פתאום
משקל בהמראה 1,500 קילו מקסימום.
ויום סוער,
גשו. מסוק שיש לנו פה בארץ, דרך אגב, כן. בחיל אוויר.
איפה הוא צומח?
בחיל אוויר. אני לא יודע אם עוד משתמשים בו, בתקופה שלי.
אמרי מן המקום, זה היה בקונקורד, קליפורניה, כמה כותבים, אתה יודע, גם דיברנו על אוטיס רדין, או בלי הולי, וכל מוזיקאים שהולכים מן האוויר, וצונחים עם כלי הטייס אל מותם, כמה דיברו איתו, וזה אמר, לא תיקח את הלימוזינה שלי, ואתה זה, ואל תטוס, ופה ושם. וביל גרהם עלה על המטוס הזה יחד עם חברתו, אז מליסה גורדון, ויחד עם טייס שנקרא סטיב קאן, שהכינוי שלו היה קילר.
כן, סטיב קאן היה מעורב בעצמו בעסקי ביל גרהם.
גם היה הטייס של המסוק, נכון, גם הטייס פרטי וגם עובד בהפקה, חבר טוב.
היה איתו בארץ דרך גם.
נכון, ואז סטיב קילר קאן, מליסה גולד וביל גרהם נהרגו ב-25.
מתרסקים על עמוד חשמל, ההסתמה שיגרום להפסקת חשמל, גם בהופעה...
בקונצרט שממנו הם עזבו.
כן, גם בהופעה של יואי לואיס.
זאת אומרת, נחשוב שאנשים רואים את יואי לואיס פתאום שאט דאון על החשמל, אנשים לא מבינים, זה חוזר, אבל זה האות שביל גרהם, המפיק הדגול, מת.
ואלה, זה מצמרר, אז...
רק לחשוב על הדבר. ממש ימים לא רבים אחר כך, בשלושה בנובמבר, 1991, במקום שכל כך מאופיין עם ביל גרהם בגולדן גייט פארק בסן פרנסיסקו, איפה שהגרייטפול דד התחילו את דרכם, בהופעות הפתוחות הללו הגיעו, בערך 500,000 איש ואישה, פועלים ופועלות, לחלוק כבוד לביל גרהם, ושם הופיעו כל אוהביו של ביל גרהם, כל האוהבים באמת שהגיעו והופיעו, רולינג סטונס לא הגיעו, אבל שלחו מכתב, אבל הגרייטפול דד היו שם, וסנטנה היה שם, וטרייסי צ'פמן שהזכרת אותה, שבסוף הדרכים של ביל גרהם, גם היא חברה אל עולם ההפקות שלו, והיו שם עוד אנשים יקרים וטובים, והקרוסבי, סטילס, נאש ויאנג, שהוציאו לו את המיץ כמפיק, גם היו שם, וחלקו לו כבוד, וניל יאנג, כמובן, גם הוא היה בקרוסבי, סטילס, נאש ויאנג, אבל גם הופיע לבד, ולזכרו, אני קודם כל מודה לך, גיל רס, על ארבעת הפרקים המופלאים הללו שהקדשנו לביל גרהם. אני מודה מקרב לב לסאונדמנית שלנו, נועה כהן. Big up yourself. תודה רבה ללי רודוי על הארכיון, ואנחנו ניפרד עם ההקלטה משלושה בנובמבר. בעצם ההקלטה המוזיקלית היחידה שביל גרהם לא שמע מכל מה ששמענו בארבעת הפרקים האחרונים, אולי שמע אותה במרומים. I got a letter here from Bob. שים לב מה אומר ניל יאנג. יש לנו מכתב מבוב לאירוע, בוב דילן גם לא הגיע, כיאה, ואומר ניל יאנג, יש לנו מכתב מבוב, אבל הוא ארוך מדי מכדי שנקרא אותו, ולכן אנחנו נשיר אותו. וזה השיר הבא ששר ניל יאנג, יחד עם הגרייטפול דד, עוד כמה שנים ספורות, וג'רי גרסיה
יחבור גם הוא. ובמקהל של כמעט 500,000 איש.
500,000 איש. I got a letter here from Bob. Too big to read, so we're gonna have to play and sing it for you. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do. Of the forever young starts climb on every rung may you stay אתם מאזינים לגלי צהל
חבל, חבל.
מה? מה חבל?
לא חבל.
מה?
אם חלפו 5 שנים מסיום שירות החובה, אתם זכאים ליתרת פיקדונכם ללא כל תנאי.
וואי, לא חבל?
חלפו 5 שנים, מהרו לממש את פיקדונכם.
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
מכונית פרטית פגעה ב3 אופנוענים. הנהג סטה בחדות לנתיב השמאלי ופגע ברוכבים שנסעו סמוך לשוליים.
על פי נתוני הרלב"ד, עלו להיהרג רוכב אופנוע בכל שבוע. נהגים, פעמים רבות קשה להבחין ברוכבי האופנוע והקטנוע שלצדכם, ולהעריך נכונה את המרחק והמהירות שלהם. חפשו את רוכב האופנוע או הקטנוע, גם במראות וגם בצדי הרכב. יחד נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
פני וגבריאל, מופע ספרותי במלאת שנה לפטירתה של הסופרת נאוה סמל, בהשתתפות מנשה נוי, דניאל סולומון, דנה עדיני, עודיה קורן, עודד קוטלר, הדוקטור נילי קורן, יהודית רותם, מיכה סלקטר ועוד. 5:00-8:00 בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, ובקרוב בגלי צהל.
מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.